המסומן לי שאנחנו בשיר למעלות. שיר למעלות, מנייני דיומי. זה כנראה מעניין לעניין באותו עניין. אם אינני טועה, כמו שבמאמר קודם של אל משמר העם הישראלי, אז העניין היה בגידה אמריקאית במדינת ישראל. דומני שהשיר למעלות הוא על אותו רקע, רק בדרך כלל לפעמים יש מקום להבחין בהבדל בין הרב לבין הרב ציודה, בין הסגנון של הרב לסגנון של הרב ציודה. הסגנון של הרב הוא כל כך, איך נאמר, נשמתי, שירי, שמימי, כשהרב ציודה בטח בלנתיבות ישראל עד כאן, אז על פי רוב, אז הוא יותר פרוזאי, הוא יותר יותר מקורקע, יותר מורכב ממבנים אגותיים של מקורות, הנחות הגיוניות שעל על בסיסם הוא הולך ומשתית את כתיבתו. כתיבתו יותר ארצית בגדול, אולי אפשר לקרוא לה, הרב כותב מלמעלה למטה והרב ציודה כותב מלמטה למעלה. הסגנון השירי הוא יותר סגנונו של הרב, אם כי שירתו של הרב היא מדע, והכל שם מדויק, והכל שם שכל עליון כמובן. ומכל מקום, השפה היא כזאת שירית. ואילו הרב ציודה, שפתו היא יותר פרוזאית. מכל מקום, אני חושב שבעל עין הפקיחה, או בעל אוזן פקיחה, אז הוא צריך, או בעל תביעת עין פקיחה, אז צריך לחוש ש... מבחינת הרוממות רוח, מבחינת הגובה הפנימי, הרב ציודה הוא צמוד לאבא שלו. הוא באותו גובה. הוא שם נמצא באותו גובה, רק הוא מדבר מתוך עוצמה של מלמטה למעלה. ובידי פעם זה... אצל הרב ציודה לא מתאים המילה להתפרץ. אצל הרב ישנם התפרצויות, וזה ניכר בכל מיני נקודות. הרב עצמו אומר שמדי פעם פתאום הוא מדבר בשפה הניסתרת. כי באמת הוא שייך לניסתר, והוא רק כל הזמן עסוק בהלבשות, אבל במהותו הוא לא נמצא פה, הוא נמצא שם בעולם הפנימי. והשפה העצמית שלו זה השפה הפנימית, רק הוא עסוק בהורדת הדברים אלינו, בתרגום. אבל מדי פעם מתפרצת השפה האותנטית של נשמתו, השפה הפנימית. ועל כן מהותית לא כל כך עשירה. ואילו אצל הרב ציודה אין התפרציות, הכל בשליטה מוחלטת. אצל הרב הסדר זה דבר... קשה מאוד, כמעט משימה בלתי אפשרית. נקודות, פסיקים, שיטה, סגנון כתיבתי, שיטתי, זה דבר, הוא צריך להסתייע בממדים האלה. המציאות הארצית, אז הרב ציודה מארגן לו את הדברים, רב דוד הנזיר מארגן לו את הדברים. הוא צריך אורחים, הוא צריך הכתיבה, כשהוא משתדל לכתוב כתיבה מסודרת, אז מי שעוקב טוב מגלה שהיא, אם הרב צידה לא טיפל בעניין, אם לא היה מי שטיפל בעניין, אז ממש, זה ממש רחמון ישראל הרב, שהוא מנסה, והוא לא, ממש מורגש, מנסה ולא מצליח, מנסה עוד פעם, לא מצליח, מנסה, עד שמתייש, משאיר את זה כמו שזה. אצל הרב צידה אין התפרצויות, הכל אצלו מתוכנן, הכל עצמו מוקצה, הכל בנוי, הכל מוצק. אבל האמת הנשמתית, הספירה הפנימית ששם הוא חי, יש וזה גואה ממנו. זה לא מילה מתפרץ ממנו, אבל זה גואה. אפילו בסגנון של סוף המאמר שסיימנו בשבוע שעבר. אז הסוף שם זה הופך להיות שירה. וכשהרב ציודה שר, אז זה עוצמה אדירה. זה שיר גיבורים, זה רוח כזאת, רוח נבואית כזאת. ופה יש משהו מיוחד במאמר דנן, הוא נקרא שיר נמעלות, והוא באמת שיר. רק זה שיר של הרב ציודה. ואדרבה, צריך גם את זה לחוש, שהרב ציודה הוא, זאת אומרת, הוא עומד שם בתור, איך נגיד, אולי ביטוי לא גס ולא מתאים, אבל בתור המבוגר האחראי, יש שם בהתרחשות, אני מתאר לעצמי, שם את הדספירציה, את הייאוש, את התסכול, את החרדות שהיישוב נמצא בו. מאיפה שהוא נמצא בו? נמצא בו, לא זה היישוב של מוצאי הגלות, של ראשית ההתיישבות. וחרדות אינסופיות של שנים פעוטות אחרי השואה, מתוך 7 שנים אחרי אינטיפאדה שהייתה שם במרד הערבי הגדול, ואחר כך 15 יותר 20 שנה ממאורות תרפ"ט ותרצה ובקיצור פראי המדבר הם עושים את תפקידם בצורה טבעית, ספונטנית, כרגיל. ועם זה כל המאומה הבינלאומית סביב מצד אחד תקוות מדינת ישראל, המדינה שבדרך, ועם זה פה בפנים אז מתחים עצומים, ביטחוניים, קיומיים, שנאות אחים, סזונים, ותקוות ומהפכי נפש, ספרים מלבנים, והנה זה כבר מגיע, אנחנו כבר אחרי חפתת בנובמבר פה, אנחנו פה בניסן, בתשח, עוד חודש בדיוק מוכרזת המדינה, ובתוך המציאות הזאת, הייאוש הזה של, אז באמת מה יהיה פה? יקום עלינו פה שבעת האומות הערביות, הצבאות הערביים שהם יש להם קבלות לכוונותיהם, והבריטים הם מחככים את הידיים בענה, שאתם אותו תתחננו בפנינו, שנחזור הנה. שתלמדו מה זה לנסות להסתדר בלעדינו, כי מה אתם מסוגלים? לא. אפילו צ'כים אין לכם, כידוע, הם היו שם בלי נשק. הכל היה שם בסימני שאלה קיומיים נוראים, ואולי התקווה שהנה אמריקה, אמריקה מכריזה שהיא נגד מדינת ישראל. לזכותה יאמר, כמו שכתב שמה, הרב ציודה, זה יותר טוב, זאת אומרת, הבריטים מתעללים, שקרנים, מטעתיים, בוגדים, עד שהם חושפים את מלוא פרצופם, לוקח כמה עשרות שנים. אבל אמריקה זה כמה עשרות ימים. יותר טוב. צריך רק לזכור אגב, שמן הסתם אמריקה זה אותה אמריקה, של דקות אלה זה אותה אמריקה שהתנגדה לקיום מדינת ישראל, מבחינה בסיסית, שם. ידידתנו הנפלאה. אז על כל פנים הגורמים האלה גם כיום מנתבים את מדינת ישראל כנראה לאותה נקודה שזו הייתה התוכנית הראשונית של אמריקה. כמה שנים לפני כן אז אמריקה הייתה זאת שהייתה ממש, עשתה מניפולציות, שלטון שם עשה מניפולציות על היהודים כדי לא להפריע למלאכת ההשמדה הגרמנית. שיהודים ניסו לדחוף שם פוליטית, אז הם נחסמו שם על ידי אמריקאים והסבירו להם שזה בסדר, אל תתערבו, רק שלא יגידו שהיהודים בעניינים, כי אז הם יגידו שמה שאמריקה פועלת זה מכוח היהודים, אז עדיף להם לא להתערב. אז השתיקו את הפעילות שלהם ונתנו למכונה המשומנת הגרמנית לעשות את שלה, זה אמריקה. ואחר כך מדינת ישראל, שוב אמריקה, זה אמריקה אותנטית, אחר כך סיפורי כיסוי. זה למי שהזיכרון ההיסטורי שלו הוא לא קצר. אז אלה מעובדות. אחר כך יש לזה עוד תסמיני שרידות עד ימינו. מכל מקום, אני עכשיו חוזר למציאות הזאת של איזה תסכולים ואיזה פחדים ואיזה ייאושים ואיזה חרדות ואיזה איזה מציאות שבאמת לשמור בים הלחצים האלה על שפיות או על אפשרות לחייך זה מן הסתם דבר שאדם רגיל לא פשוט לו לעשות. אבל הרב ציודה הוא לא רק המבוגר האחראי שהוא אומר אל תדאגו בעזרת השם וזה ויהיה בסדר, אלא המציאות הזאת, כמו שהוא אומר, מה היא אומרת לנו? כשהוא לומד לקרוא פה את המאורעות, הוא שומע פה את דבר השם מתוך המאורעות, אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו, מכיוון שדבר אלינו, אז הוא מדבר אלינו, בואו נתכנס פנימה, לא זו המגמה, ומתוך ההתכנסות פנימה, שם מוצאים את העוצמה, שם מוצאים את הביטחה, שם מוצאים את יכולת התמודדות עם הכל, וזו המגמה, וזה ממש טוב. אבל כיוון שכך, זה לא מין רעיון כזה שבא לטפוח על השכם של האדם המבוהל והנפחד ואומר בוא, יש כיוון, איכשהו, אל תיבהל, אל תתאכזב, תחזיק מעמד, בוא, תתכנס. הרב ציודר נמצא שם, והמציאות הזאת גורמת לו לשיר. היא גורמת לו להתרוממות רוח. הוא בהתרוממות רוח, ותהיה עליו רוח השם. ואם ככה מסתיים המאמר הקודם, ככה מתחיל המאמר שלנו. מתחיל, הוא קצר, ריכוזי, שיר. שיר, זה המעמד הנפשי של הרב צבי יהודה. רוממות רוח עליונה. אז יש משהו מאוד מיוחד בשיר הזה, שזה לא רק כותרת שיר למעלות, וזה מאמר רגיל. זה שיר. רק עושה רושם קצת שזה כמו כל המאמרים. זה לא נכתב פה בספר שירה, אלא בספר מאמרים כביכול פוליטיים. אבל אצל הרב צבי יהודה, הפוליטיקה מעוררת את השירה שלו, והשירה שלו היא זאת שמניעה את הפוליטיקה. בעזרת השם וב ניסן תשח. מה זה בעזרת השם הזה אני לא יודע. כן? אני לא שומע. אני מוכר לך על שאלתך.
אני רואה שאלה
אני מוכר לך על שאלתך כי זה באמת נכון שלא היית איתנו מתחילת הלימוד בספר. אבל, מה?
התחלה הייתי דווקא.
בהתחלה כן הייתה, אז אני לא מוכל לך על שאלתך. אז על כל פנים, בעל הפרק, אז הרב צבי יהודה שם מברר את הפוליטיקה שלנו, מה זה הפוליטיקה אצלנו. אז אצל הרב צבי יהודה, הרב צבי יהודה הוא קצת כמו הרמב״ם. הרמב״ם, אין דרכו, ככה הוא כותב באיגרת, אין דרכו לומר דבר פעמיים. הרב צבי יהודה דווקא חוזר על דבריו אלפי פעמים, אבל מבחינת הגדרת מושגים, או מבחינת בירור איזה עניין, או משמעות מילה, אז כיוון שיש משמעות נכונה, והוא קובע אותה באיזה שלב, אז הוא לא כל פעם עכשיו הוא יבוא ויסביר את פירוש המילה כל פעם שהוא ישתמש בה. הרמב״ם הוא כזה, אחד מהמקומות בכתביו נתן הגדרה של המושג. מכאן ואילך הוא לא יחזור על ההגדרה הזאת. אבל זה בעיה שלך שאתה לא מבין את ההגדרה, או אתה מבין אותם בצורה אסוציאטיבית שלך, ולא על פי ההגדרה המדויקת כפי שהרמב״ם הגדיר אותה. אז גם פה, זה נכון שהרב צבי יהודה משתמש במילים, העברית אצל הרב צבי יהודה היא רכושו העצמי. זאת אומרת, יש לו שפה משלו, ויש לו, הוא מלך העברית, והוא גם עושה בה כבתוך שלו. זאת אומרת, הוא מדי פעם עושה מניפולציות על מילים. הוא משתמש בהם לא כמו שאנחנו משתמשים בהם, אבל ככה הוא משתמש בהם, תוך מודעות מוחלטת. ומכל מקום, הוא ודאי לא כפוף למדרונות שבהם אנחנו נמצאים, ואם כי כולם נמצאים בהם, והשפה שלנו ומושגיה והאסוציאציות שלה הם גזורים העולם שלנו, לא בטוח שהוא לא מודע לעולם הזה. מודע, אבל בתום מבוגר הוא לא עומד שם מעל ארגז החול, והוא לא מדבר כמו שילדים מדברים. אפילו שהוא מדבר אל הילדים. כשהוא מדבר, יש למילים עמדה נפשית אחרת ומשמעות אחרת. עכשיו, במסגרת זאת, שהוא אומר את המילה פוליטיקה, זה לא עם כל הארסיות והציניות והסרקזם שלנו. זה לא. כי הוא קבע, פוליטיקתנו, פוליטיקה שלנו, זה הסגנון, המדיניות של נקודת החיים הכלליים שלנו, לאן היא חותרת. עד כאן הגדרת המילה פוליטיקה. הרב צבי יהודה היה אומר, הפוליטיקה האלוקית. זה נשמע כאילו פרובוקציה, נשמע, אבל הרב צבי יהודה לא היה בו שום ציניות. שום דבר. אז כן, אני דווקא קצת, הוא לא אמר פה את המילה פוליטיקה, אני אמרתי ואני התכוונתי קצת לפרובוקציה שבהצמדת המילה הזאת. השירה של הרב צבי יהודה יוצרת לו את האוריינטציה הפוליטית. נכון. אבל זה האיש וזה שיחו. כן. אז שוב אני תוהה, אני לא יודע מה זה הברוך השם הזה. בעזרת השם, בשום מקום, יודע, בעזרת השם ככה מתחילים מכתבים, אבל פה זה לא מכתב, זה שיר. וגם זה חוברת למצוות הארץ, אז זה התפרסם בחוברת, כמו הרבה מאמרים פה, כולם, הנה, גם החוברת הקודמת. אולי עם שניהם, פתאום אני חושב שאולי שניהם באותו זמן, כי זה פה ניסן, והמאמר הקודם באייר, שתיהם התפרסמו באותה חוברת, אולי באותו זמן. הנה, אומנם הדברים נאמרו באדר במשמר העם, אבל חוברת התפרסמה באייר, וגם פה חוברת מצוות הארץ אייר, אז אולי זה שני המאמרים התפרסמו ביחד. אז עד כאן זה היה ניתוח, ופה זה שיר. שיר למעלות. אולי אני יודע יש בספרים ש... ש... לפעמים אלה שעומדים להיפטר, עומדים למות, אז הם חשים שבחודש האחרון, הם חשים שזהו, שזה החודש האחרון שלהם. או שאני טועה, אולי זה השבוע האחרון, לא, כבר לא זוכר בדיוק, אבל קיצור, חשים שפתאום, זהו. ואולי ממידת פורענות נלמד על, על מידה טובה, שהיא מרובה ממידת פורענות. פה נמצאים וב ניסן, זה חודש לפני ה' באייר. ואולי פה ותישאו רוח, כי פה עומדים לחיות. אז אם חודש לפני המוות מרגישים שעומדים למות, אז פה חודש לפני התחייה, אז מרגישים שעומדים לחיות. אז ייתכן שזה בעזרת השם הזה, אני יודע. יש פה משהו מיוחד. הרב ציודה לא, בשפה הרגילה שלו, לא היה מרבה להשתמש בבעזרת השם וברוך השם. שהיה שואל, נו, מה שלומך, מה נשמע? ברוך השם, אני יודע, שאלתי מה שלומך. כל פנים, הוא לא אהב את תאירת שמיים הפוברקת הזאת. וכשהוא משתמש בזה, אז כשהוא אומר בעזרת השם, אז זה לא כמובן, זה רפלקס מותנה כזה, ככה מתחילים מכתב, ככה מה אומרים, שואלים, אז ככה מדברים. אצלו אין ככה מדברים. כל תנועה, הכל מדויק. הוא משקל. אז פה, בעזרת השם. וכן. לא יודע, תחשוב על זה, אם היית אומר ברוך השם, היה אומר לך, אני יודע, זאת אומרת, אולי, זאת אומרת, מה נשמע, מה שלומך, היית אומר, ברוך השם, זאת אומרת, לא שאלתי אותך אם ברוך השם או לא, שאלתי אותך, מה שלומך, תן תשובה. זה דבר פשוט, אפילו מבחינת הלימוס, מה, בעזרה, ברוך השם, מה, אלינו על דעתנו, לא ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם. כדי שאתה אומר ברוך השם, אז מה זה עושה אותך? מאמין, מלירת שמיים, עושה אותך משהו. האמונה אינה זו הנאמרת בפה, אלא זו המצטרת בנפש, באישיות שלך. לא על ידי, בעזרת השם, אם ירצה השם, בלי נדר וכו'. תהיה אדם ישר, תהיה נורמלי, תהיה בריא, תהיה בסדר. זה יותר ברוך השם ובעזרת השם ובלי נדר מכל המילים האלה שסך הכל לפעמים קיצור. העיקר, הרב ציודה לא היה חושב שזה יראת שמיים, לא חושב שזה כלום. כן. הנה, לכל פחות, הנה, אתה מבין, אף אחד חוץ ממנו לא מדבר על הנושא הזה. כי זה חלק מהעניין. חיים, לא שמים לב לאיך של חיים, ומה שעושים, ולמה עושים, זה ככה. חיים טוב בעדר. אז דמות חינוכית, היא אומרת, חבר'ה, תצאו קצת מהעדר, אנחנו בני אדם, לא עדר. אם הוא היה אומר ברוך השם טוב, הוא לא היה אומר, אני יודע, שאלתי מה נשמע. שהיה אומר, מה שלומך? והיה אומר, ברוך השם. תענה למה שמדברים איתך, ואל... קיצר. שואלים אותך כמה זה אחד ועוד אחד, אתה אומר בעזרת השם זה שתיים, זה נשמע לך בסדר? בגלל שזה אבסולוטי, לכן זה לא בעזרת השם. בטח בעזרת השם, לכל פחות תגיד ברוך השם, תאמין לי, לו הקדוש ברוך הוא היה רוצה אחד ועוד אחד היה שתיים ברבע. כי אין הגבלה ליכולת האלוהית. אז ברוך השם, סידר את זה שניים. תגיד תודה להשם. אז אנחנו לא מרגישים את עצמנו. על כל פעמים סגנון הזה הוא מורגש אצלנו איזו הפרעה מסוימת. אז למה שלא נחשוב שעל כל דבר אתה תוקע את המילה ברוך השם, זה גם כן איזו הפרעה מסוימת. אם זה רלוונטי, רלוונטי, אני יודע, ברוך השם, אני עברתי. אז אני אומר, אתה רוצה להודות להשם, תודה להשם על כל דבר, קדימה. אז אני שואל אותך, אם אתה היית ממש מרוצה מזה, אם היו אומרים לך על כל שאלה, ברוך השם, זה ככה, מה שזה נכון, אפילו על 2 ועוד 2. למה שם אתה מרגיש שזה מטומטם? להפך, זה עוד יותר יראת שמיים. אז זה לא יראת שמיים. יראת שמיים זה לא הכברת מילים, במיוחד ש... יש סיכוי שמי שאומר ברוך השם ותשאלת אותה שאלה מאוד לנימוסית, אולי אתה יכול להסביר לי שני מילים, מה פירוש המילה ברוך, ותסביר לי את זה טוב, ואחר כך תסביר לי טוב מה פירוש המילה השם. סליחה? א', זה ממש מרגש, נפש החיים מפורש. האם כל מי שמשתמש בנפש החיים, ומי שמשתמש בביטוי הזה, הוא ידע גם להגיד שזה נפש החיים מפורש, ולהגיד בצורה מדויקת, שהוא ניכר, שהוא מבין מה שאומר שם נפש החיים המפורש, מעלה חשד מסוים שלא בטוח. על כל פנים, יהיה חלק מאוד משמעותי שלא יעבור את המבחן הזה. אבל כולם מדברים ככה. אז אולי, אדרבה, תלמדו, תשימו לב לאיך שאתם מדברים, מה המשמעות של מה שאתם אומרים, וזה יקרב אתכם קצת לכך שלא תצטרכו כל כך להכביר במילים שמחפות על זה שאין שם אחוריהם הרבה תוכן. בקיצור, אני מנסה להגיד שיש בסגנון הזה של להרצידה עוד פעם, הנה, אני מבין שזה מפתיע אתכם מה שאני מספר לכם. אז אני מתאר לעצמי שזה לא הסיפור הראשון ששמעתם להרצידה. אז שלא יפתיע אתכם, כי זה לא היה עיקר העניין, אבל אני רק אומר לכם, סיפורון קטן, ואין יותר מאות ואלפי הסיפורים עליו, הסיפור שאני מספר לכם, הוא נכון. אז גם המסר הזה עכשיו יש מקום לעכל אותו. הנה, כשיש עניין, הרצידה בעצמו משתמש בעזרת השם, ברוך השם. רק אני אומר, כשהרצידה משתמש בזה, כשהוא אומר את זה, הוא מתכוון לזה. כוון, וכשהוא משתמש, אז אני תוהה על מה קרה. כל פנים, תלמידיו הקרובים, אז הם יודעים, כשהרב ציודה השתמש במילה ברוך השם, זה היה סיבה לשאול מה קרה פה, או להבחין שיש פה איזה משהו. אני אומר שאני לא יודע מה בדיוק, מה קרה פה, או לא יודע להסביר מה הוא רוצה להגיד בזה, אבל קרה פה משהו. כן. כשאתה תשאל אותה מה זה יהיה בסדר, הם מתכוונים לזה בדיוק. אבל אם תשאל אותה מה זה ברוך השם. ברוך השם. מה זה? מה פירוש המילה ברוך השם? תשאל אותו, יהיה טוב. הוא לא יהיה נבוך באותה צורה. מה, תשאל אותו, אתה לא יודע מה זה יהיה טוב? הוא באמת יודע מה זה יהיה טוב, הוא לא טועה בזה. אבל תשאל אותו על ברוך השם, הוא לא יודע. אם ירצה השם, ההסברים שלו קיצור. השם ירחם. אבל כולם, אז זה מעיד על משהו, כן? אני מסכים שזה גם מעיד משהו על החברה. על זה שהיא נבובה ועם הרבה מילים. כן. שיר למעלות. אשא עיניי זה שאמר הכתוב, ישלח עזרך מקודש. בשעה שיבוא הקדוש ברוך הוא לגאול את ישראל, אינו גואלם אלא מציון. למה? שמתחילה משם נשתכלל העולם. שנאמר, מציון מכלל יופי אלוקים הופיע. אמתי, ועמדו רגליו ביום ההוא וגומר. וישראל אומרים, אשא עיניי וגומר. ויצא השם ונלחם בגויים ההם וגומר. לכך נאמר, ישלח עזרך מקודש. לפיכך רוח הקודש צובחת ואומרת, מי ייתן מציון ישועת ישראל. אדם מישראל שאינו מעלים עין מדברי אלוקים חיים ומלך עולם, שבתורתו שבכתב ושבעל פה ושבהופעות הנהגת השגחתו לישראל ולעולם בפרק דורותינו זה, המגלים ומבליטים את ערכו ההיסטורי האלוהי מאת קורא הדורות מראש לדרך גאולתנו ופדות נפשנו בשכלול תחנותיה וסתרי מדרגותיה במפלאות מעלותיה, יש לו להתבונן על עניינה המיוחד של תחנה מדרגה מעלה זו שנפגשנו בה עכשיו בתסבוכת מדיניותה של ממשלת ארצות הברית אשר במדינות הים. מבוכת מדיניות זו כלפי בעיית ארץ ישראל, מה הוראתה ומה היא עושה לנו עכשיו? האומנם הפתעת אכזבה לנו בה לאמוני אומי נצח ישראל, ליודעי תהילת עליון ומתה חייו בתוכנו, למבחיני תמיד הבדלתנו מן הטועים ומתה, מתוך עצמיות הווייתנו האלוהית ומתוך המשכי פגישתנו עם הגויים. הלא ידענו מאז ומתמיד את פיהם ואת ימינם, את חסדם ואת אמיתתם, את משפטם ואת צדקם. על אחת כמה וכמה בימי שנותינו אלה, ואת ההתגלות היתרה של קידוש מציאותנו ותעורת חיוניותנו למול נחלת מורשתנו ושל עמדתם המנודפת ומבולבלת לעומת זה. אכן תכונת הכשרה רבה לנו בתחנה המדרגה המעלה הזו. ההכשרה המיוחדת של תגבורת חדירתנו למעמקי השיטין, של חידת חיינו ותעצומת עוזם, של פתחון פינו מתוך כך לכל מלוא התוחלת אשר במעייני הישועה השלמה ותפארת קומתה. אכן גדול ונישא הוא פרק השירה המיוחד, אשר למעלה זו ולמעלות כולן במהלך עליית שיבתנו אל המקום אשר אמר לנו השם. פתחון פרק הוא לשירה המיועדת לנו על גאולתנו ועל פדות נפשנו, בעמידת איתננו על רגלינו בתוקף שעריה של עיר קדוש משכננו ובברכת בניה בקרבה שחוברה לה יחדיו במסע עינינו אל ערי ישראל גבעותיהם ועמקיהם אשר אמר להם השם לתת ענפם ולשאת פריהם לעמו ישראל כי קרבו לבוא אל הערים אשר הם כמוהו סביב לעמו מעתה ועד עולם אל הערים אשר בהם ניסה והראה להעלות אליו בכוח תכונת התואר של מסירות הנפש וקידוש השם אל הערים אלו אהבות מוסדי ארץ וענקי עולם ואל זכותם הקיימת בזיכרון בריתם. אכן נשגה ונעדר פרקה של השירה המתחדשת הזאת, השיר הזה אשר למעלה הזאת ולמעלות האלה, של הקריאה בשם השם וההודעה בעמים עלילותיו, של הילול בשם קודשו והציחה בכל נפלאותיו, של הודעת ההודעה, כי הנה אמנם בו יבוא עזרנו מאין, אשר נגדו כל הגויים כאין נחשבו ומאפס ותוהו. ומתוך העין הזה הנה מופיע היש הפנימי הגדול, כי יש ויש לנו אב זקן, ועתיק יומין יטיב, וספרין פתיחו, והנה דעתיק הקדיש העיניך תראינה ירושלים, כולה לטב, כולה ברחמי, וברחמים גדולים הקבצך. כי יש ויש לנו להישען על אבינו שבשמיים, עושה שמיים וארץ, הנוטע השמיים ויוסד ארץ, ואומר לציון עמי אתה, המנחיל ארצות ובונה ירושלים בתשועת ישראל כאשר נידחה ויכנס. כי על כן, למעלה הזאת ולמעלות האלה, יהיה כלי להתקדש והתחדש השיר הזה במשמרת אמוננו וביטחון שלומנו בהשם עדי עד את צור ישראל העולמים. והשמיעו הוד קולו ושטף רוחו, כי ישית ישועה לעיר עוז לנו חומות וחל, כי ישפוט שלום וגם כל מעשינו יפעל לנו. כי עזרנו מגיננו הוא במפקד משמרותינו עליה יום ולילה, אני חושב שזה, איך כתוב אצלכם? לילה. טוב, לידיעה, נדמה לי שצריך להיות יום בלילה. ועמידת רגלינו בשעריה, בלטימות ברום מפעלותיו ואור שחרו בגויים ובארץ. קנאת השם צבאות לציון ולירושלים, קנאה גדולה, תעשה במשפט ובצדקה זאת, במשמרת צאתנו ובואנו מתאבד עולם. וגם אם כל הבשר חציר, וכל חסדו כציץ השדה, דבר אלוקנו עלו יקום לעולם, ולמסרת ירושלים יאמר, עלי הר גבוה, הרימי בכוח קולך, אל תיראי, ולערי יהודה אמרי, הנה אלוהיכם, כאין וכאפס אנשי ריבכם ומלחמתכם, כי בחר השם בציון ובא ציווה את ברכתו, ונחל את חלקו על אדמת הקודש, בגבורת שמו התהלכו, ובהדר ידו התגולו, הנטויים לרוחב ארצנו, עמנואל. טוב, קשה מאוד ללמד את המאמר הזה, מאחר שזה שיר, אז אם נסביר שיר, אז עושים אותו כידוע. אבל טוב, אנחנו נשתדל מה שיכולים במסגרת שהשיר זה סך הכל זה תורה. אז התחלה היא פשוטה וברורה. אדם ישראל שלא מעלים עין מדברי אלוקים חיים, הוא מלך עולם שבתורתו, שבכתב ושבעל פה, ושבהופעות הנהגת השגחתו לישראל ולעולם בפרק דורותינו זה, המגלים ומבליטים, מי מגלה ומבליט? דברי אלוקים חיים שבתורה, בכתב, בעל פה ובמציאות, משלושת המקורות האלה. אז דברי אלוקים חיים מגלים ומבליטים את ערכו ההיסטורי האלוהי מעט קורא הדורות מראש, לדרך גאולתנו ופדות נפשנו, את ערכו ההיסטורי של מי? את ערכו ההיסטורי האלוקי של מי? ערכו ההיסטורי האלוקי של פרק דורותינו זה. פרק דורותינו זה יש לו ערך היסטורי אלוקי. מאת קורא הדורות מראש, שקרא את פרק דורותינו זה, וזה חלק מעניין גאולתנו ופדות נפשנו. וגאולתנו אחד ופדות נפשנו שניים, שתי קומות. גאולתנו למציאות הממשית, פדות נפשנו זה המציאות הפנימית הנפשית. גאולתנו המציאות הממשית, פדות נפשנו מציאותנו הנפשית, כמו גאולה וישועה. גאולה זה המציאות הממשית, והישועה זה המציאות הפנימית, המגמתית, העניינית, הצומחת, מצמיח קרן ישועה. לא אומרים מצמיח את הגאולה, מצמיח את הישועה. כל מדרגה ומדרגה של הישועה זה הגאולה. גאולתנו ופדות נפשנו. הנקודה העיקרית היא הפנימית, פדות נפשנו. וממילא אנחנו כבר מכירים קצת מהרב ציודה, ממה שראינו. תמיד המאורעות החיצוניים, עיקר עניינם לבנות את האיכות הפנימית, את הנפשיות הפנימית, את התודעה. זה הנקודה העיקרית. אז זה גם הפתיחה פה. גאולתנו ופדות נפשנו בשכלולי תחנותיה, בסתרי מדרגותיה, במפלאות מעלותיה. תחנות, מדרגות, מעלות. תחנה זה שאתה נוסע ברכבת מתחנה לתחנה, זה במישור. במדרגות עולים או יורדים. אבל המעלות זה מדגיש שזה עולים. לא נוהגים להגיד ירדתי במעלות, אלא ירדתי במדרגות, אבל עליתי במעלות, יותר מתאים. אז זה ההדגשה, שאנחנו לא רק מתקדמים, ומדי פעם יש תחנה בין שלבי ההתקדמות, ההתקדמות היא התעלות. מה ההבדל בין התקדמות להתעלות? אין הבדל, רק זה ההדגשה שההתקדמות היא לא התקדמות פיזית ותו לא, היא קשורה להתעלות. מה זה התעלות? זה התכנסות פנימית. ככל שהמציאות יותר פנימית, יותר מתאימה אל המציאות הנשמתית, כי אז היא יותר מעולה. אז זה שכלולי תחנותיה של גאולתנו, בסתרי מדרגותיה ומפלאות מעלותיה אל פדות נפשנו. אז הכל עניין אחד, שרבו לחדש בזכי התשובה בזמן הזה, בדברת קץ המגולה, ואור הישועה הזרוחה. תמיד בשני הבחינות. אז יש פה, תחנותיה הן משכללות. המדרגות הן גם מזכירים שיש את סתר המדרגה. אם כי סתר המדרגה, מתי אתה נמצא בסתר המדרגה? כשאתה עולה ממדרגה למדרגה, אז בגיר המדרגות יש את ה... יודעת, את האור, את האור. רום ושלח, ככה זה נקרא. מכל מלמדי השכלתי. במיוחד אני מודה על עברית, לא... על כל פנים, המדרגות זה הצדדים המוארים, וכשעולים זה השלח, כן? האופקי זה השלח, והרום זה הבנתי. אז הרום, בשנה של ישראל, אז זה סתר המדרגה. אז כשעולים, אז שם יש צל. אז דווקא מעלה מחולל את הצל. לפעמים אתה לא מרגיש שאתה עולה, אבל כשיש צל, תדע לך שאתה עולה. אז זה בא להגיד, אם יש סתר, אז זה במפלאות מעלותיה. זה מורגש בפועל כירידה אולי, כסתר, כחושך, כמציאות פחות יציבה. הרגל היא בתנועה, היא לא נחה. אבל באמת זה הפעיליות, כי הירידות שלנו הם גם כן צורך עלייה. אין יש פה אלא עלייה, והירידות הם חלק מהעלייה. אז אדם שלא אינו מעלים עין מדברי אלוקים חיים בשלושת המקורות האלה, שתורה שבכתב, תורה שבעל פה והמציאות, זה בדיוק אותו סגנון של מה שנפתח המאמר הקודם. אדם ישראל שאינו מעלים עין מדברי התורה והנבואה ורמותינו. אבל פה הוא מוסיף חוץ מהתורה הנבואה ורבותינו, אז דברי אלוקים חיים שבהנהגת השגחתו לישראל ולעולם בפרק דורותינו זה. אז ככה הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו בשפת המאורעות. אז משלושת המקורות האלה, מי שאינו מעלים עין, יש לו להתבונן על עניינה המיוחד של תחנה מדרגה מעלה זו, שנפגשנו בה עכשיו בתסבוכת מדיניותה של ממשלת ארצות הברית, quotation marks, קיצור, בלאג, אני אקרא את ארצות הברית, אני רוצה יודע, לא היה סובל את הביטוי הזה, והיה אומר שזה... היו אומרים ארצות הברית, היה מתקן אמריקה. מה זה ארצות הברית? א', זה זיוף של המילה המקורית. המילה המקורית אומרת United States. התרגום של United States זה לא ארצות הברית. ארצות הברית זה הארצות של הברית. מה הם קשורים לברית? לאיזה ברית? ב-IDI, עם ארצות של הברית. איזה ברית? ברית זה מילה קדושה. אמריקה. זה העם הזה. ומה שנקרא ארצות הברית, United States, התרגום המדויק של זה בעברית, זה הארצות המוגדות. זה תרגום אילולי וענייני. ולא ברית ולא שום דבר. אז לכן, היא נקראת ממשלת הארצות הברית הזאת. אשר המקום המדויק שלה זה במדינות הים, וכבר הזכרנו את זה בפעמים הקודמות, נכון? הזכרנו את המדינות הים הזה. זה הכינוי. הטיפוסים שם האלה, אותם הגויים אשר במדינת הים. מדינות הים, זה הגדרתם. מבוכת מדיניות זו כלפי בעיית ארץ ישראל, גם זה במרכאות, אז זוהי בעיה, כמו שאומרים, בעיית היהודים, בעיית ארץ ישראל, בעיה של הגויים, והנבזיות שלהם, והרישות שלהם, והטיפשות שלהם, זה בעיה. אז כיום יש בעיה בינלאומית, בעיית ארץ ישראל. מבוכת מדיניות זו שעכשיו... פה בארץ נבוכים, ובעולם נבוכים, אז מה יהיה? אז יקימו מדינה, לא יקימו מדינה, יעיזו, לא יעיזו, תעיז לך, למרות את פיה של אמריקה. אתם מבינים? ברגעים אלה, תראו איך שמראיינים כיום את אנשי הממשל שלנו. אז אתם לא מפחדים תכף, תעיזו להגיד, לעשות משהו, האם אתם מתכוונים להיכנס פה לאימות מול אמריקה? אז כיום לא מלעיזים להיכנס לימוד מול אמריקה, שאני לא יודע מי יציב על הרגליים מבחינה כלכלית יותר עם מדינת ישראל או אמריקה, לא ברור לי. ומה באמת השיבוד של מדינת ישראל לאמריקה? רק התקשורת עובדת פה על, על ההמונים, אבל התקציב, האחוז בתקציב של, שאמריקה תומכת במדינת ישראל, הוא ודאי חד ספרתי, אם לא חצי אחוז. וכן, יש חלקי חילוף, זה באמת בעיה חלקי החילוף. ועוד בעיה של אחסון הנשק, זאת אומרת, מה זה אחסון הנשק? התחמושת עומדת, מחסני התחמושת של מדינת ישראל למלחמה, בטח ארוכה, זה באמריקה. זה בעיה, אבל מכל מקום, אני חושב שאמריקה זקוקה לנו לכל הפחות כמו שאנחנו זקוקים לה, לכל הפחות. אם לא הרבה יותר. ומכל מקום, כיום לא מנסים לעשות כלום. על כל פעמים זה בעיה, צריך אומץ, מדינת ישראל, כל פעם שזה מישהו מעיז לעטוי חיוורון להגיד שאנחנו נעמוד על שלנו, או שמאמינים לו או שלא מאמינים לו. אבל אז זה היה מציאות, עכשיו באמת לא היה שם כלום. לא שהתחמושת הייתה באמריקה. הנשקים היו באמריקה, הכל היה שם. הכסף, בקיצור, לא היה, תכף הם יגיעו, תכף יהיה במצור לירושלים, שם אנשים יעמדו בתור לתפוחי אדמה. והצ'כים עדיין לא הגיעו לארץ, אני לא יודע אם הגיעו. אם בשלב הזה, אז גולדה מאיר הייתה אז בשליחות הסודית הנוראית הזאת שהיא הצילה את המדינה. כי היא הצליחה לגייס את הכספים ולרכוש את הצ'כים ולהביא אותם בדיוק ברגע לפני פרוץ. אני לא יודע אם זה כבר הגיע לפה. זאת אומרת, אם הנשק הגיע פה לארץ. ובאמת הכל תלוי באמריקה, והיא אומרת לא. אז עכשיו מה תעשה? אתה מתכוון ללכת בניגוד ל... אז נמצאים פה במבוכה. במבוכת מדיניות זאת כלפי בעיית ארץ ישראל, מה הוא ראתה או מה היא עושה לנו עכשיו? האומנם הפתעת אכזבה לנו בא לאמוני אומן נצח ישראל וליודעי תהילת עליון ומתה חייו בתוכנו למבחיני תמיד הבדלתנו מן התועים, מתוך עצמיות הווייתנו האלוהית ומתוך המשכי פגישתנו עם הגויים? הלא ידענו מאז ומתמיד את פיהם ואת ימינם, את חסדם ואת אמיתתם, את משפטם ואת צדקם. טוב, פה מבחינת הסגנון אז מורגש כבר שהרב צידה הוא ממש כבר לא פונה פה אל קוראי העיתון הרגילים. והוא מדבר בשפה העצמית שלו. אמוני אומן נצח ישראל, יודעי תהילת עליון. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. עם יודעי אלוהיו. אז זוהי הווייתנו, זה ספרת החיים הנשמתית, העצמית שלנו. אמוני אומן מאמינים ביציבות של נצח ישראל ויודעי תהילת עליון ומתה חייו בתוכנו. כי תהילתנו אתה, תהילתנו אתה ותהילתך אנחנו. ומתה חייו שבתוכנו זה נצח ישראל וזה תהילת השם. וזו המציאות היותר חזקה ויותר מוחלטת ויותר מגדירה את כל מראות המציאות על פי מציאותה. והיא גם סוף דבר שהיא תנצח את כל מערכות המציאות שתמיד קמים עליה, סבים עליה, סבונו, סבבונו. האומנם הפתעת אכזבה לנו? בא. בתסבוכת מדיניותה של ממשלת ארצות הברית אשר מדינת הים למבחיני תמיד הבדלתנו מן התואים, לא זה מה שאנחנו אומרים כל בוקר, והבדילנו מן התואים וחיי עולם נטע בתוכנו. אז הם טועים, בתלך בתת במדבר באר שבע. טועים, הולכים במסעיהם, נודדים בלא כיוון בשממה הערכית, הרוחנית, הנשמתית שלהם. אז יש לנו אכזבה מכך שהם תפקדים כמו שאנחנו באמת לא מופתעים לזהות שכך הם מתפקדים, כי זה עניינם. לא מתוך עצמיות הווייתנו אלוהית ומתוך המשכי פגישתנו עם הגויים, מתוך עצמיותנו, עצמיות הווייתנו אלוהית של נצח ישראל ותהילת השם ומתה חיה בתוכנו, ומתוך הניסיון שיש לנו כבר עם הגויים. מה זה כבר? כל ההיסטוריה שלנו זה פגישות מכאיבות נוראות עם הגויים. הלא ידענו מאז ומתמיד את פיהם ואת ימינם, את חסדם ואת אמיתתם. כל חסד, כל טיבו דאבדין לגרמיו עבדו, חסד לאומי עם חטאת, פיהם דיבר שב, ימינם ואין שקר, את משפטם ואת צדקם. לא עשה חן כל גוי ומשפטים בל ידעו. על אחת כמה וחמה, בימי שנותנו אלה, אם מישהו שכח מה זה גויים, בעשור האחרון לכתיבת המאמר הזה, השיר הזה, אתם לא ראיתם מה זה הגויים. על אחת כמה וחמה, בימי שנותנו אלה, זה מה שאתה מצפה מהגויים, יש לך עוד מה לצפות מהם משהו. ואת ההתגלות היתרה של קידוש מציאותנו ותאורת חיוניותנו למול נחלת מורשתנו ושל עמדתם המנודפת ומבולבלת לעומת זה. אז כן, מאז, כמו שראינו, מאז ימי בלפור ועד הלום, אז עם ישראל הולך וחי, הולך וקם, ולעומת זה מתגלה הפרצוף שלהם. כי החושך יחסי ארץ ורפי לאומים, כשעלייך יזרח השם וכבודו הולך ונראה. ונראה. כן.
תוך
עצמיות הווייתנו, אנחנו מזהים את אמונת אומן נצח ישראל, את תהילת עליון ומתה חיה בתוכנו. כן, שני הדברים גם יחד, בהנגדה הזאת של הווייתנו, וניסיון חיינו שמכיר אותם, שאתה מבחין במה אנחנו ומה הם, ניסיון החיים, אז מה הקשר בינינו? עצמיותנו הפנימית וניסיון חיינו החיצוני, הם שניהם גורמים לנו שלא לא, לא, לא להיות מופתעים שאלה, קיצור, אנחנו יודעים איך להתייחס אליו. טוב, נעמוד פה. שבת שלום.